שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות התורה, מאת הרב קוק. זכותו יגן עלינו, אמן. אנחנו בנספח של הספר, המכונה בשם לימוד רוחניות התורה, שמופיע רק בהוצאה אחת, בהוצאת ספריית בית אל, בשתי מהדורות, בעלי מספורי דפים שונים. ספריית חווה של ספריית בית אל. כלומר, ספריית חווה בית אל. נדייק. נכון. ואנחנו בפסקה למד, אם אני לא טועה, אנחנו בפסקה למד א'. שם השם הגדול. העולם נחלש, העולם נתקטן. מכל כנסת ישראל שבגולה יצא כמעט אור החיים הפנימיים המלאים, והכל מכונס ומקובץ רק באווירה דארץ ישראל. מה פירוש הדבר? מי זה העולם שנחלש? הביטוי עולם בספרות הרבנית, במיוחד של החברה שבה הרב קוק כתב את הדברים, עולם הכוונה בית המדרש. למשל, מקשים העולם. אתם רואים לפעמים, מובא באחרונים, כתוב מקשים העולם. או בהגה אשכנזית האוילם, כלומר האוילם, הכוונה האנשים שלנו, החבר'ה שלומדים, זה הכוונה העולם. יש כמה מקומות שגם הרב משתמש בביטוי הזה כך, במשמעות הזה, למשל, אם היה העולם עוסק באורה של תורה באופן ש... כן? אז העולם שצריך לעסוק באופן מסוים באורה של תורה, זה עולם הלומדים. אז אני חושב שהכוונה כאן, הביטוי העולם, הכוונה האנשים. כן? העולם נחלש. העולם נתקטן. כלומר, קומת הרוח של הלומדים קטנה. מכל כנסת ישראל שבגולה, יצא כמעט אור החיים הפנימיים המלאים. כן? כמה כבר עוסקים בפנימיותה של תורה, באור שבתורה, והכל מכונס ומקובץ, רק באווירה דארץ ישראל, גם זה, בארץ ישראל זה מכונס ומקובץ, אבל לא מתגלה. זאת אומרת, הרב מבחין שאנחנו בעידן היסטורי כזה, שבו כל התכנים העמוקים קבעו, אפשר לומר, וממתינים להערתם, להתפתחותם, באוויר של ארץ ישראל. את שם האלוהים הגדול. נסענו מארץ ישראל על כל כנפות הארץ, אבל לעומת מה שקטנו אנחנו, לעומת מה שקטן היה והנה הוא העולם, כן נתקטן ונדלדל גם כן המובן של שם האלוהים. יש בספר נחמיה תיאור של תפילה של אנשי כנסת הגדולה, נאמר שם, ויקראו בשם השם הגדול. אז משמע שיש שם השם הקטן. גם משה רבנו אמר, כי שם השם אקרא, הוו גודל לאלוהינו, משמע שאפשר גם להוות קוטן לאלוהינו. זאת אומרת שיש תפיסה של האלוהות שהיא גדולה, ויש תפיסה של האלוהות שהיא קטנה. למי מתאימה התפיסה הקטנה? לאנשים קטנים. למי לא מתאימה התפיסה הקטנה? לאנשים גדולים. ככל שהנפש האנושית מתגדלת, כך התיאורים של האלוהות בקטנותה אינם יכולים לספק את הנפש. וזאת אחת הסיבות של עזיבת האמונה באלוהים. כי אלוהים נראה קטן מדי בשביל גודל הנפש האנושית. עד כאן מובן? טוב. אז זה מה שאומר כאן, את שם האלוהים הגדול, אני קורא בשורה השלישית, את שם האלוהים הגדול נסענו מארץ ישראל על כל כנפות הארץ. הרגלנו את המחשבה האנושית לחשוב על אלוהים במושגים של גדלות. אבל לעומת מה שקטנו אנחנו, לעומת מה שקטן היה והנה הוא האוילם, העולם, הכוונה פה, הלומדים. כן, נתקטן ונדלדל גם כן המובן של שם האלוהים. אין עוד השם האדיר והנאור הזה חי במלוא מובנו בקרב לב ונפש. כלומר, המושג של אלוהים, כפי שהיה במקוריותו, הלך והידרדר. כיוון שהוא הלך והידרדר, הוא הפך להיות איזה מין מלאכון, צ'יק, שמנהיג את החיים בקטנות. המושג הנלווה עמו נפגם הרבה, ונלקה עד הירידה היותר תחתונה. סיכום, אגב, זה כשקוראים את המשפטים האלה של הרב, אי אפשר לא לחשוב על משפטים כמעט דומים של בן דורו, ניטשה, שגם הוא כתב דברים כאלה, נכון? ניטשה כתב שאלוהים מת. אלוהים מת מרוב חולשה, הוא נחנק מרוב רחמים. כן? זה האופן שבו הוא מתאר את זה. ניתן לומר שזה, וניטשה אומר בספרו הפסדות תנכי, כה אמר זרתוסטרה, שפעם אותו האל שבמזרח היה חזק וגברי, אבל עכשיו הוא הלך והידלדל והזקין. כן? אז זה דומה למה שהרב אומר. כן. סיכום כל ההרגשים וכל המחשבות הצורים וכלולים בשם אני, בשם אני, מה? המושג הנגבה, הנלווה אל השם. כלומר, מה שמשיגים מזה? יש שם, יש המושג ממנו. הכל נפל. כן? יש העצמות האלוהית, אינסוף. אף אחד לא משיג את זה. אנחנו מציינים את הבלתי מושג על ידי שם. מהשם יש לנו מושג. אתה רואה את ההידרדרות של המושג. כן? סיכום כל ההרגשים וכל המחשבות הצורים מוכלולים בשם הנשגב הזה, וכולם ירדו והושפלו עד עפר. הרי המושג של אלוהים שיש לאדם הוא מושג שכולל את כל האצילי ועל כל הנעלה שבתוך נפש האדם. אבל לומר שיש לאדם מושגים של אלוהים שהוא קנה כשהוא היה עדיין בקטנות. אז יש לו אלוהים קטן. אחר כך האדם גדל, ואלוהים שלו נשאר קטן. אז הוא יותר גדול מאלוהיו. או כמו שאמר הפילוסוף פול ולרי, שגם כן בערך בזמן שהרב כותב את זה, אומר, יש אנשים שהם טיפשים אפילו מאלוהיהם. כן? אז זה גם פה מה שהרב אומר. סיכום כל ההרגשים וכל המחשבות, הצורים מוכלולים בשם הנשגב הזה, וכולם ירדו והושפלו עד עפר. הרגש, שינק מטל של תחייה עתיקה, ינק וינק את הלשד הישן, שנים אלפיים, הלשד היה הולך ופוחת, הזה הולך ופוחת, עד שבא, עד מרום קיצו, עד סמוך לנקודה, עד סמוך לנקודת האפס. כלומר, עדיין יש זיכרון, או רשמי זכרי זיכרון, של גדלות קדומה. מה שאנחנו קוראים בעברית, השראת שכינה. הייתה תקופה שהשכינה הייתה שורה. אבל נשארו מזה רק רשמי רשמים. והרשמי רשמים הלכו והידרדרו. אני חושב שפעם היה במלחמת העולם הראשונה, היה ויכוח בין היהודים בעד מי להיות. האם להיות בעד הגרמנים, או בעד הרוסים, או בעד הצרפתים, או בעד הבריטים, בעד האוסטרו-הונגרים. בעד מי היהודי צריך להיות? שאלו את אחד הרבנים, והוא ענה, במלחמה כדאי להיות בצד החזק. בצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. צריך להיות בצד של הקדוש ברוך הוא. יש בזה אמת, ויש בזה גם ציור קטן. האלוהות בתור ישות כוחנית, שכדאי להיות בצד שלה, כי הוא חזק. מובן שאי אפשר לפרנס את הנפש, אם זה כל מה שנשאר מהמושג האלוהי. אבל, אומר הרב, תראו, זו אופטימיות אדירה, אבל היא מבוססת, אווירה דארץ ישראל ישיב לנו את הכל. הגמרא אומרת, אווירה דארץ ישראל מחכים. או אומר רבי יהודה לוי, חיי נשמות אוויר ארצך. זאת אומרת שיש באווירה דארץ ישראל, מה זה אווירה? יש הבדל בין אווירה לאוויר. אוויר זה מציאות פיזית. אווירה זה מרחב מטאפיזי, שאנחנו נפגשים איתו בארץ ישראל. כל המעלך 400 בארץ ישראל, אז יש לו חלק לעולם הבא. כן? יש ביטוי כזה. זאת אומרת שיש בחזרה אל השורשים של הזהות שלנו, התרחבות של כלי הנשימה הרוחניים. אז אווירה דארץ ישראל, נושמים את האווירה הזה, מחכים. יש בתשובות חתם סופר, יורה דעה, סימן, רש, למד ג', יש שם התכתבות עם איזה אחד הרבנים בירושלים. והוא כותב לו, החתם סופר, בסוף האיגרת, מה שכתבתי לא לגמרי נהיר לי. אבל אני בטוח שכשהאותיות של המכתב יגיעו לאוויר של ארץ ישראל, הדברים יתעלו. זה יקבל ערך אחר. גם אנחנו היום לומדים תורה של קדמוננו ורבותינו, שבחלקם הגדול חיו בגלות. ודבריהם הולכים ומתעלים דרך המציאות הארץ ישראלית החדשה. מדינת ישראל וכולי. כן. אתה מתכוון למשפט, אווירה דארץ ישראל ישיב לנו את הכל. למה הוא כותב בלשון עתיד? האם אדם שכותב בלשון עתיד מתכוון שמה שהוא כותב יתקיים בעתיד, או שהוא חושב שזה מתקיים בהווה? זאת השאלה שלך. כן. ומה התשובה לשאלה שלך? בעתיד. אז אם משהו יתקיים בעתיד, האם זה אומר שהוא מתקיים בהווה? לא. יפה. לא הכפירה. כן, הרי הרב פה מדבר, כל הכתיבה של הרב זה כדי לעודד תלמידי חכמים שבארץ ישראל לחשוב בגדלות. למה הוא צריך לעשות את זה? כי הוא רואה עם איזה ציבור יש לו עסק. הוא רואה תלמידי חכמים גדולים, אבל עם אופקים צרים. הוא רוצה להרחיב להם את האופקים שלהם. לכן הוא אמר גם לפני כן שהחטא של תלמידי חכמים של ארץ ישראל זה הענווה. זה חטא להיות עם ענווה. אם אתה תלמיד חכם של ארץ ישראל, צריך להגיד גדלות. הוא לא מתכוון גאווה במובן הטיפשי של המילה. אלא הכוונה מבט גדול, כן. לא, ברור שיש צורך באיזשהו מאמץ. יש בתלמוד על רבי זרע, אותו אחד שאמר אווירה דארץ ישראל מחכים, גם מסופר עליו שכשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את תורת בבל. כדי שתיכנס בליבו תורת ארץ ישראל. זאת אומרת שאם הוא לא היה מתענה 100 תעניות, אז הוא היה נשאר בבלי בארץ ישראל. וזה עוד יותר גרוע. בבלי בבבל עוד איכשהו, בבלי בארץ ישראל נורא והיום. כן? יש בתלמוד שרבי יוחנן כשהיה רואה בבליים בשוק של טבריה מתקבצים ביחד, היה מפזר אותם. אתם תראה לעצמכם, רבי יוחנן, גדול הדור, רואה קבוצה של חבר'ה, תתפזרו, תתפזרו. תגיד, אתה, מה קרה לך? הוא אומר, לא התקבצתם בימי עזרה, עכשיו אתם מתקבצים. כן? היה לו קנאות לנושא. כן. אז כנראה שארץ ישראל דורשת גם איזשהו מאמץ. למרות שיש גם דברים שנעשים שלא מרצונו של אדם. רבי אברהם אזולאי, בספר חסד לאברהם, אומר, רבי אברהם אזולאי, תלמיד הארי, אומר שבלילה הראשון, הרי כל לילה נשמתו של האדם עולה, בבוקר חוזרת. ובלילה הראשון שאדם עושה בארץ ישראל, נשמתו עולה ולא חוזרת, והוא מקבל נשמה חדשה מארץ ישראל. אז איפה אנחנו? לא הכפירה תוציא את האנושיות לחירות. היא תטביע אותה בעבדות חדשה, אם תחזיק בעקשנותה. כן, היו מחשבות במאה ה-19, במאה ה-20, תחילתו, שיש דרך לשחרר את האדם. אז ממה צריך לשחרר אותו? צריך לשחרר אותו מן העריצות. העריצות הפוליטית, העריצות הכלכלית, העריצות הדתית. צריך לשחרר את האדם, סוף סוף אדם חופשי. חופשי בין היתר גם מאלוהים. אומר הרב, יש פה איזושהי טעות. אלה שדוגלים בכך שהחירות תהיה על ידי הכפירה, אינם שמים לב לכך שהם יביאו לשעבוד יותר גדול. כפי שראינו ברוסיה הסובייטית, המשטר הבולשביקי, שדיבר על השחרור של האדם, ביטל ממנו את החירות. כן? כלומר, דווקא ההתעלמות מהחירות שנותן היחס לאלוהים, אבל ליחס לאלוהים באמת, לא אלוהים קטן, אלוהים בגדלות, זה מה שיביא לאדם את התביעה בתת, כן? תביעה בעבדות. בואו נראה מה שהרב אומר כאן. לא הכפירה תוציא את האנושיות לחירות. היא תטביע אותה בעבדות חדשה, אם תחזיק בעקשנותה. רק, אגב, היה ויכוח על זה בזמן המהפכה הצרפתית. חלק מן המהפכנים אמרו שמכיוון שהעבדות באה מן הכנסייה, אז צריך להשתחרר מאלוהים. ולכן היו אתאיסטים מובהקים בין מחוללי המהפכה. יחד עם זאת, היו בין מחוללי המהפכה בעצמה כאלה שאמרו שאסור לבטל את האמונה באלוהים, גם בגלל שזאת האמת, אבל גם בגלל שבלי אלוהים לא תהיה משמעות לחיים. ולכן הם העמידו איזה מין דת אלטרנטיבית, האמונה ביש העליון, קראו לזה. זה לא יחזיק מים הרבה זמן, זה גם אלה שדגלו בשיטה הזאת, רובספייר וחבריו, הפכו להיות עריצים, לא פחות. אבל הייתה פה איזושהי מחשבה. אז מה שאומר כאן הרב, לא הכפירה תוציא את האנושיות לחירות, היא תטביע אותה בעבדות חדשה אם תחזיק בעקשנותה. רק המשכת אורות עליונים, אורות צחים מרום מעלת המחשבה, תשיב לנו את השמות הקדושים בצלמם המלא, עוז חיים, ובאורם נראה אור. וזה ייתן לנו אוויר עד ארץ ישראל. הוא אומר, הרב, אם כן, אתה רוצה לשחרר את האדם, אתה רוצה להשיב לו את קומתו המלאה, אתה זקוק בשביל זה לאוויר עד ארץ ישראל, תודה רבה, שימשיך אורות צחים. מה זה אורות צחים? זה מושגים בהירים של האלוהות. ולשם זה צריך לימוד רציני, מעמיק, נטול גבולות של פנימיות התורה. לשם זה הוא מביא פסוק. שני פסוקים, תודה רבה. גדול השם. הוא מהולל מאוד. מה זה גדול השם? יש לפעמים שאלוהים הוא קטן, לפעמים הוא גדול. אז הוא אומר, אתה רוצה שהוא יהיה גדול, נכון? אז גדול השם. הוא הולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו, זאת אומרת דווקא באווירה דרת ישראל. השם בציון גדול ורם הוא על כל העמים. כלומר אצל הגויים הוא נתפס כרם, בציון הוא נתפס כגדול. כן? בציון הוא מתגלה, הוא אינסוף. מה שאין כן על כל העמים הוא רם. יודו שמך, גדול ונורא, קדוש הוא. לומר את האמת, תחושה עזה יש לי שאת הפסקה הזאת כבר למדנו בשיעור הקודם, נכון? למה אף אחד לא ראה לנכון להעיר על כך. זה ממש לעשות ממני צחוק, ובזבוז זמן של כל הציבור, חבל. טוב, מיד מה לעשות. ובכן, קהל קדוש, אני מקווה שהפסקה הבאה היא פסקה שלא עסקנו בה. הנני קורא בקול. כן, אז כאן יש פה הערה יפה של המאדיר, המשך של מאמר ארוך, אשר חלקים ממנו נתפסו לאל בסעיף כף דלת. כן, טוב. על כן, כן, אז מה יש בסעיף כף דלת? נראה לרגע. כן, באמת כאן למדנו על כף דלת, זה מאמר ארוך שעוסק ביחס בין המוסר לבין לימוד האמונה וכדומה. ובאמת בסוף כף דלת יש שלוש נקודות. אז אני מבין שמה שכתוב, שאז יהיו זוכים לדברים הרבה ויהיה כל העולם כולו כדאי להם, זה ממשיך עכשיו בפסקה למד ב'. בסדר? כאילו המשך רציף. על כן, הנני קורא בקול, בקול עז, בקול מלא אהבה ואחווה. זה כבר לא כל כך לימודי מה שיש כאן, זה יותר רגשי. בקול יוצא מתוך לב בוער בלבת אש אהבת אמת, לכבוד אור ישראל וקדושו, לכבוד עמו ונחלתו, ולחיבת האדם שנברא בצלם, המעוטד בכללו להיוושע ממקום האורה, מציון, מכלל יופי באורה זקוקה או צרופה. כלומר, אני בא בשם לא רק בשביל אהבת ישראל, אלא גם בשביל אהבת האמת ואהבת האנושות, שזקוקה לתיקונה מתוך ציון. כאשר מאז החל לפנות לה, אמנם באורה אחורה ומעורבת לפי מצב נפשו והשכלתו, לפי איך מחשבותיו ושקפותיו על העולם והחיים בימים ההם, אמנם העולם נתבשם תורת חיים מימין, והתרבות השוטפת ומתעלה משמאל. שני אלה הרימו את האדם הרבה משפלותו. כלומר, האדם של היום איננו האדם של פעם. האדם המודרני יש לו ערכים, מוסר, חוכמה. מה?
האם יש משמעות מיוחדת שהרב מייחס את תורת חיים מימין וה...
רק שנייה. אני מציע שאנחנו נעצור כאן ונמשיך בפעם הבאה. שלום.